זכותו וגבורתו התגלתה בשנים הללו, אז נכון, אני לא מכחיש, הכל אמת. אבל היה גם חיים לפני המחלה, ואני חושב שצריך להדגיש ולהדליק גם אותם. בסגנון זה אני אתחיל באמת מהרקע הקודם. הרמב״ם בהקדמה, מיד החזקה, מביא איך נמסרה התורה שבעל פה. אני לא אלאה ואחיד מאוד, הוא מונה 40 דורות מרב אשי על משה רבינו, דורות הקבלה. משה קיבל תורה מסיני, וזה עבר דור אחרי דור, עד רב אשי. כותב ברמב"ם, נמצא רבינה ורב אשי וחבריהם, סוף גדולי חכמי ישראל המעתיקים תורה שבעל פה ושגזרו גזרות והתקינו תקנות והנהיגו מנהגות ופשטו גזרותם ותקנותם ומנהגותם בכל ישראל ובכל מקומות מושבותיהם. ואחר בן הראשון רב אשי שחבר התלמוד בימי בנו וגמרו, נתפזרו ישראל בכל הארצות פיזור יתר והגיעו לקצוות ולאים הרחוקים ורבת קטטה בעולם ונשתבשו הדרכים וגייסות מפרט אבו תורה ולא נתכנסו ישראל במשיבתם אלפים רבות כמו שלנו קודם אלה מתכנסים היחידים וכולי וכולי. כותב כאן אבקמינות בין דורו של רב אשי שתקנות מחייבות את כל עם ישראל לבין דורות אחרים. ברור שזה עיקר ההבדל. אבל הרב סולובייצ'יק שם לב כאן לעוד נקודה. כתוב, נמצא רבין הגרבה של החברים סוף גדולי חכמי ישראל המעתיקים תורה שבעל פה. יש להם תואר, אנשים שמעתיקים, מעתיקי השמועה, מעתיקי תורה שבעל פה. מביאה תורה מדור לדור. ומה אחר כך? וכי אחר כך לא מעביר את התורה מדור לדור. אז הוא הסביר. שהגיע רב אשי, הוא הרי חיבר את הגמרא. ובמובן מסוים, כולנו היום תלמידים של רב אשי. אנחנו לא רק תלמידים של גדולי רבותינו האחרונים והראשונים והגאונים, אנחנו בעצם תלמידים של רב אשי. אנחנו לומדים לפנינו את הספר שרב אשי חיבר, ואנחנו לא מבינים. כמובן אנחנו לא תמיד מבינים, אנחנו צריכים להיעזר בגדולי ישראל לאורך כל הדורות. אבל זה כבר לא נקרא שהגדולים בדור אחרי רב אשי הם מעתיקי השמועה, הם מעבירי התורה שבעל פה מדור לדור. זה, כל עוד התורה הייתה לתורה שבעל פה, אז חכמי ישראל הם אלה שהעבירו את התורה מדור לדור. כולנו מקבלי תורה מרב אשי. למה אני אומר את הדברים? הדברים אמורים כלפי מפעל חיים של הרב המנוח ובארי זצ"ל, שלפני 40 שנים, בערך 40 שנים, התיישב ללמוד אצל ילדי חיים טובים וארוכים, מורנו ורבנו הגרזן שליטה. ורב אריה היה תלמיד במלוא מובן המילה. אני אספר על זה עוד מעט בהמשך. הוא היה תלמיד במלוא מובן המילה. וכתלמיד הוא קיבל על עצמו משימת חיים. להפיץ את תורתו של הרב גולדברג. הרב גולדברג כידוע כשלעצמו לא כל כך מזדרז וטורח לכתוב ספרים. גם החיבור שחיבר בצעירותו, מוצאים את זה אחרים. כל מה שיש כתובים בשמו זה דברים שהוא מוסר, הוא לא לעצמו לא מוציא, לא כל כך מוציא. ומי שראש וראשון קיבל על עצמו להפיץ תורת רבו ברבים, זה היה הרב המנוח שאנחנו מתעסקים בהספדו היום. וזאת משימת חיים. אדם שצריך לחבר ספרים וצריך להשקיע והספרים חוברו מתוך השקעה ועמל רב ביותר ומתוך דקדוק ומתוך תיקון וכל המשימה. וכמובן שאני אמרתי שאני לא לוקח את השליחות הזאת פשוט בגיב האופן, אני לא מסוגל ולא בנוי לזה בכלל. צריך באמת מסירות נפש אדירה להשקיע את כל הכוחות על הדבר הזה. ואני אמרתי לו, מיד החזרתי את זה אליו, אמרתי לו, אתה ממשיך. וכך היה, ברוך השם, בשלוש שנים האלה הוא הספיק להמשיך ולברר. הנקודה הזאת של תלמיד התבטאה בהתבטלות מוחלטת. היינו לומדים, שלוש שנים למדנו ביחד, וכל פעם שלמדנו נושא שהוא משיק לשיעורים של הרב גולדברג, הרב גולדברג ידע הרב לא, שיעורים ב' הרבה מאוד ענפי תורה, הרב המנוח היה לו מחברות מסודרות, שליטה זיכרונית, לא רגילה. כל פעם שהיה רוצה להוכיח לי שאני לא מדייק בהבנת הרב גולדברג, הוא היה יודע לבקש בדיוק את המחברת הנכונה ולהראות לדפדף לדף הנכון, איפה שכתוב הנקודה שהוא סיכם עוד לפני 40 שנה. לכן אמרתי שאני נתקלתי פעם אחר פעם ולראות מה זה תלמיד שבטל רבו ומשתדל להעתיק שמועת רבו, בפשוטו. ותופעות נדירות ביותר בדור שלנו, עד כדי כך. ובתור שכזה, כשיצא שהכוונה בסוגיה, אני תהיתי, אני הקשיתי, רעידות אדמה הלכו שם. אם יצא שדברים שנאמרו מתפרשים לא הרבה חלק גולדברג. מי שלא היה שם לא יכולה לתאר איזה צעקות אלימים. הבית הזה, שרבי הרי גם פה, בטוח שיעמוד בפני כל התקנים של רעידות אדמה. אחרי מה שהיה עכשיו, לא ייתכן שלא, לא ייתכן שלא. היו ימים שאמרו לי שחשבו שהם יותר מנעבור. איזה עצבים הלך שם. תמיד הגעתי למחלת היום, תמיד היה להמשיך מאותה נקודה, מה זאת אומרת? כל דבר, אני רוצה להגיד לציבור, כל דבר ויכוח, כל דבר שקטע לא יסתדר לו, מיד ביום חמישי הוא מגיע חצי שעה לפני השיעור אל הרב ומלבן איתו ומקליט אותו, כל ויכוח שהיה לי איתו, או כל תהייה שהייתה, לא דווקא ויכוח, מיד הוא הלך לרב גולדברג לשאול את דעתו איך הוא אומר ואיך הוא מבין בדיוק ומה יצא. מדילי לא רצה לומר שום דבר בלי שהוא שאל את הרב גולדברג אם אפשר להגיד ככה בסוגיה גם כן. ורק אחרי שהוא קיבל אישור מהרב גולדברג שאפשר להגיד ככה בסוגיה, אז הוא אמר, חשבתי אפשר לומר ככה וגם קיבלתי את האישור וראינו את זה, איך שהוא לא זז, לא זז מהרב גולדברג. תופעה נדירה. בזה אני רוצה להסביר עוד דבר, ציינו את זה בהלוויה, שמצד אחד הוא היה מאוד מתבטל, ומצד שני הוא היה יודע לגלות תקיפות, לכאורה נראה תכונות סותרות. זה לא סותר ואני אסביר דברים ששמעתי ממנו ממש. רבי אריה אמר, הוא הזדמן פעם, ביקשו ממנו לבוא לאיזשהו מקום מסוים ולדבר בפני לומדי תורה. בשנים האלה הוא נסע ודיבר, ובמרומז יותר ומרומז פחות הוא רצה להוכיח את הרב שעמד בראש אותו מקום על שתיקתו בכל מיני עניינים. והוא אמר לו, הרב דפו יכול לחשוב שהוא קוראים לו פלויני אלמויני, אבל הוא לא פלויני אלמויני, הוא הרב דפו, הוא הרב של המקום. הוא ממשיך תורת רבותיו, ובתור שכזה הוא צריך לשאת בגאון את דברי תורת רבותיו. הוא לא צריך להתבייש בשום דבר. כך הוא אמר. הוא אמר לי אז בחיוך אחר כך, אני יודע שיותר לא יזמין אותי לדבר שם. הוא כבר לא יעמוד בזה יותר, אחרי מה שאמרתי לו שהוא צריך להתערב, הוא צריך להגיד. מאיפה זה נבע? מה הבנתי? זה בדיוק אותה נקודה. רבי אריה לא הרגיש אף פעם שהוא אומר את זה. כשהוא התערב באיזה עניין, אם זה בכל מיני תחומים שהוא ניסה להתערב לפעמים, בתוך בית אל, מחוץ לבית אל, בתוך גבעל שאול, הוא לא התערב כי היה לו מה להגיד. הוא התערב במובן זה שהוא היה בטוח שמוטל עליו משמיים לבוא ולהגיד, כי הרי הוא בעצם רק בא להגיד מה דעת הרב גולדברג בעניין, מה לפי ההלכה נכון לעשות, זה לא הוא. כך הוא ראה את הדברים. הוא לא אומר בשם עצמו, הוא בא לומר בשם הרב גולדברג. בתקופה שקצת סערו פרוחות ביישוב, הוא תלה פתק בבית שאין לרבנים מה להגיד בבחירות. זה לא היה אמירה שלו. הוא בא לבטא אמירה של הרב גולדברג. אז בדיוק זה לא סותר. זה היינו הך, בגלל שאדם בטל, ואני לא ראיתי בן אדם שכל כך מתבטל לרבו כמו אצל רדרים. התבטלות מוחלטת, וחיזר לנו תורת רבו. בגלל שהוא כך היה בטל כלפי רבו, אז הוא תמיד הרגיש במובן הזה, עד כמה שכשהוא יגיד משהו, הוא לא, הוא אומר, אנחנו מה? אתם חושבים שאני אומר? זה לא אני, זה הרב גולדברג, אני רק שופר. הוא באמת הרגיש ככה, אבל ככה הוא בא לרמז תוכחה לאותו רב, שהוא בא לרמז לו, שהוא היה צריך יותר להתערב ולדבר בשם רבותיו. זה לא הוא, זה לא אתה, אתה צריך לשאת את תורת רבותיך בגאון. זה מה שהוא אמר. אסיים בדבר אחד. בברייתא של קניין תורה, יש לנו סיפור מופלא. אמר רבי יוסי בן קיסמא, פעם אחת הייתי מהלך בדרך, הוא פגע בי אדם אחד, ונתן לי שלום והחזרתי לו שלום. אמר לי רבי, מאיזה מקום אתה? אמרתי לו, עיר גדולה של חכמים של סופרים אני. אמר לי רבי, רצונך שתדור לנו במקומנו, ואני אתן לך 1,000 דינרי זהב ואבנים טובות ומרגליות? אמרת לו, אם אתה נותן לי כל כסף וזהב ואבנים טובות ומרגליות שבעולם אין לי דר למקום תורה. לכן כתוב בספר תהילים על ידי דוד מלך ישראל, טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף. ולא עוד, אלא שבשעת פטרתו של אדם אין מלווינו לאדם לא כסף ולא זהב, ולא אבנים טובות ומרגליות, אלא תורה ומעשים טובים בלבד, שנאמר, מתהלכך תנחה אותך, ושוכבך תשמור עליך, והקיצות היית שיחך. מתהלכך תנחה אותך בעולם הזה, ושוכבך תשמור עליך בקבר, והקיצות היית שיחך לעולם הבא. ואומר לי הכסף, אליזד ממה שהן צפקות. אז מה אמר רבי יוסי בן קיסמא לאותו יהודי? הוא אמר לו, בשעת פטירתו של אדם, אין מלווים לו לאדם, לא כסף ולא זהב, רק תורה ומעשים טובים. ולכן אני רוצה לגור במקום תורה. זה יסוד שכולנו מכירים. בחשבון של נצח, כי העולם הזה הוא עולם זמני, בחשבון של נצח, ברור שהעיקר זה הרוח, ולא שום דבר אחר, לא שום מסיק העולם הזה של כסף וזהב. זה זמני, זה נקטע, זה נגדע, זה לא נשאר. רק תורה. והוא מביא על זה פסוק. בשוכבך תשמור עליך, בקבר, והקיצות היית שיחך לעולם הבא. מכאן למדנו כמה שהתורה היא חשובה לנצח. אבל הפסוק הרי לא מתחיל בזה. זה כאילו לא מודגש כאן. הרי מתחילים בהתהלכך תנחה אותך בעולם הזה. זאת אומרת, שהפסוק הזה עם הדרשה מראה שיש לתורה מעלה בעולם הזה מעבר להגדרת המעלה שהתורה היא הסיבה בסופו של דבר לחיי הנצח. היא זאת ששומרת האדם אחרי פטירתו בעולם הנפשות וגם לעתיד לבוא בעולם של תחיית המתים. מלבד השיקולים האלה יש עוד איזשהו שיקול של ענייני עולם הזה, שבגללו כדאי תורה. מה זה? אולי זה מה שאמר בהתחלה. אין לי דר עליו במקום תורה. ואני אסביר את עצמו, אחר כך אומר, ולא עוד אלא, ברור שמה שרוצים להגיד כאן, זה שתורה נותנת לנו חיים בעולם הזה. כל אדם שיפקח את העיניים ויראה מה זה חיי תורה בעולם הזה, לעומת חיי חס ושלום הפקרות בעולם הזה, יראה בעליל כמה שחיי עולם הזה זה שמיים וארץ. איזה צורת חיים אדם חי? הוא חי חיים נורמליים או חיים לא נורמליים? לאן הוא מגיע? לאיזה שגרונות, לאיזה רישיות וטיפשיות, בלי קשר לחשבון של נצח. איך העולם הזה נראה? זה זכינו. זה ברור כשמש, כל מי שהיה בשלוש שנים האחרונות במיוחד, לראות איך בהתהלכך תנחה אותך בעולם הזה. לא רק תנחה אותך בעולם הזה, תחזיק אותך בחיים לכלל. כל מי שסבב את רבי הרי בשלוש שנים האחרונות היה יכול לראות שמלבד בשוכבך תשמור עליך והקיצות אתה הייתה שיחיך, רבי אריה זכה לחיי עולם הזה בהתהלכך תנחה אותך. תהיה נשמתו צרורה בצרור אחרת.